רבותיי, אנחנו נתחיל. אני רוצה להדגיש בהתחלת השיעור שאני לא הולך כאן בשיעור היום לתאר את גדלותו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. לתאר את גדלותו בתורה זה דבר שצריך בשבילו, בשביל זה בעצמו צריך גדולי תורה. אנחנו צריכים לדעת שיש מדרג, רמות על גבי רמות של גדלות בתורה, כשיש את הרמות הכי גבוהות, מתחתם יש רמות יותר נמוכות, עד שמגיעים לכל אדם ואדם מישראל שקשור לתורה ושלומד תורה. אני ודאי לא ברמה כזאת ש... אני מתאים לתאר את גדלותו בתורה של הרב אליהו. אני בא כאן, ולכן השם של השיעור, לתאר במידה מסוימת חוויות אישיות שהיו לי בתור אברך צעיר, שהייתי מגיע באופן קבוע לרב לשאול שאלות שלי ושל אחרים בהלכה. ויש מה ללמוד גם מהפן הזה, במיוחד לגבי העניין של שאלות בהלכה, של מה שחז"ל מדריכים אותנו, עשה לך רב. יש עשה לך רב בתחומים שונים, אנחנו מדברים עכשיו על עשה לך רב בהלכה במיוחד, ובדברים שקשורים לכך. כמובן שכחלק מהתמונה יעלו מקצת משפחיו של הרב אליהו זצ"ל, ויהיה מה ללמוד גם מזה וגם מזה. אז אנחנו נתחיל בזה, כפי שאמרתי, אותו אברך צעיר, הגעתי לרב אליהו. מה פירוש הגעתי לרב אליהו? צריך לדעת שאנחנו מדברים על זמן לפני כ... 30 שנה, שהרב אליהו היה כבר מגדולי הדור, היה דיין בבית הדין הגדול, וכמעט לא היה ידוע מחוץ לחוגי בתי הדין. לא הכירו אותו. בוודאי שהציבור הרחב לא הכירו אותו. גם בישיבת מרכז הרב שאני למדתי, כמעט אף אחד לא הכיר אותו, היו רבנים בודדים, אני לא מדבר על ראשי הישיבה, אבל היו רבנים בודדים מהרבנים שלנו, שאחר כך התברר לי שהכירו אותו, וכבר היו מגיעים אליו לשאול אותו שאלות בהלכה. ואני הייתי, כפי שאמרתי, אברך צעיר, התחתנתי, וכמה שכל בן אדם מישראל צריך רב וצריך פוסק הלכות, אדם שמתחתן עוד יותר מזה צריך פוסק הלכות קבוע. אז לא היה לנו בישיבה רב שהסכים באופן קבוע לקחת על עצמו את התפקיד הזה של פסיקת הלכה. חיפשתי. תוך כדי התקופה הזאת שאני חיפשתי, יום אחד מטלפן אליי מישהו מחוץ לירושלים, אומר לי, עשה לי טובה. יש לי בעיה הלכתית דחופה, ויש רב שאני מבקש שתיגש אליו בשמי ותשאל אותו את השאלה הזאת. זה עד כדי כך שהוא היה צריך להגיד לי, קוראים לרב, הרב מרדכי אליהו, לא ידעתי מי זה. הוא גר בשכונת קריית משה, אני הייתי גר קרוב לשכונה, אז היה לי נוח, אתה יכול לגשת, תדפוק בדלת הבית שלו, ואז הוא היה גר ברחוב בן ציון 2, ותשאל אותו את השאלה בהלכה. תבינו שהרב, כפי שאמרנו, כן, אנחנו מדברים כאן על אחד מגדולי הדור כבר אז, והוא היה מקטין את עצמו עד כדי כך, שלא הכירו אותו. כמעט ולא הכירו אותו. היה בשנים יותר מאוחרות קצת, שמתי לב, הייתי בא לרב הביתה, בדרך כלל בימי חול, כשהיו לי שאלות. והרב, כשהוא היה מתלבש לצאת מהבית, היה לובש מה שנקרא מעיל רבני. שזה, כן, חליפה כזאת, ארוכה, כפי שלובשים הרבה רבנים גדולים. יום אחד ראיתי את הרב הולך בשכונה בשבת. והנה אני רואה בשבת שהוא לא לובש את המעיל הרבני. הוא לובש חליפה רגילה, מעיל ז'קט קצר כזה שככה מגיע בערך לאזור המותניים. הופתעתי. בדרך כלל בשבת לובשים בגדים יותר מכובדים מאשר בימות החול. כך צריך להיות. אז לא היה נעים לי לישון את הרב בעצמו. באותה תקופה כבר הכרתי את הרב שמואל, את הבן שלו. שאלתי את הרב שמואל, למה הרב מתלבש כך? וגם אני שאלתי את אותה שאלה. והרב אמר, תראה, זה שאני לובש מעיל רבני, זה לא בגללי. אני, אין לי זכות לכבד את עצמי. לא מגיע לי דבר כזה. אבל אני דיין בבית דין, אלה בגדי עבודה, כך הוא קרא לזה. בשבת אני לא עובד, אז אני לא חייב לבוס בגדי עבודה. שוב, עד כדי כך הרב הקטין את עצמו והסתיר את עצמו, זאת הייתה התכונה שלו. אז אני, כפי שאמרתי, נשלחתי על ידי מישהו שכבר הכיר את הרב, ודפקתי בדלת, הרב קיבל אותי. כשהרגשתי את היחס של הרב, את הפתיחות שלו, את הנעימות שלו, ואני אתן לזה דוגמאות בהמשך, אמרתי, הנה, יש פה תלמיד חכם שאני יכול לשאול אותו שאלות. שאלתי אותו, אפשר להגיע גם לעוד שאלות? הוא אומר, בבקשה, תגיע, תבוא. היה אז מצב שיכולתי לבוא לרב, אני זוכר, היו מקרים, לא, כמובן, לא כל הזמן, ששלוש פעמים ביום הייתי מגיע לו. הדלת שלו הייתה פתוחה, כמובן, שהוא היה בבית הדין, הוא לא היה בבית. אבל הדלת שלו הייתה פתוחה. היחס שלו לכל שואל היה נעים. הוא היה פותח ומסביר ומוסיף לנו דברים ומתייחס בחיוך ובנעימות לכל אחד ואחד. אנחנו צריכים להבין כאן שזה לא רק שהרב היה נעים הליכות, אלא בתור פוסק הלכות שבאו אליו, הרב נתן את היחס הזה כדי ליצור את הנעימות של הגישה אליו. ליצור את מה שקוראים היום הנגישות אליו. פוסק הלכות צריך להיות נגיש. הרב עוד הגדיר לעשות אחרי כמה שנים טובות, כשהוא נבחר לרב הראשי, לראשון לציון, הוא אמר, אז כבר היו רגילים הרבה מהשכונה לבוא אליו בשאלות בהלכה, הוא אומר, אמנם אני רב ראשי, אבל אני לא נוטש את השכונה. והוא קבע זמנים כל בוקר, שכל אחד שהיה רוצה, היה יכול להיכנס ולשאול אותו שאלות בהלכה. ומובן שנהיה שם תור גדול, ובאו אליו להרבה מאוד דברים שונים, ולא רק מהשכונה, אבל הרב אמר, אם אני פוסק הלכות בשכונה, אני צריך להיות נגיש. עכשיו, זה גם לימוד בשבילנו. גם היא, כן, אני לא אומר בשבילנו אם יש רבנים שפוסקים הלכות, אלא אני אומר, אדם מישראל הולך לעשות לעצמו רב. יש יהודים טובים שאומרים, אני רוצה רב, אבל אני רוצה את הרב הכי טוב, הכי גדול. אתה יכול להגיע אליו? אתה יכול לגשת אליו? אתה לא יכול לגשת אליו. יש לך בעיה? אתה צריך לבחור רב שהוא נגיש. שאתה יכול לבוא ולשאול אותו שאלות, שאתה יכול להרים אליו טלפון ולברר איתו דברים. ולא רק זה, אלא שאתה יכול לבוא אליו ולחזור לבוא אליו ולהגיש נוח לשאול אותו, גם כשהדברים נראים תרחנים וכדומה. וגם על זה יש לי את הסיפורים מהרב. קודם אני רוצה להדגיש, הנעימות שלו היא ברמה, הייתה ברמה כזאת, יום אחד באתי אליו, הייתי בדרך בין הישיבה לבין הבית, וקניתי במכולת, קניתי אז כיכה לחם, לחסוך הוצאות, לא קנינו לחם פרוס, קניתי כיכה לחם, ופשוט החזקתי את הכיכה לחם ביד, וככה נכנסתי לבב. הרב רואה אותי, אומר, חכה רגע. לא, אני מחכה, הרב יוצא מהחדר, חוזה עם שקית. לא מכובד שתלך ככה עם כיכה לחם ביד, הנה שקית, שים את הלחם בשקית. גם לימוד, אבל גם יחס. והיחס הזה הגיע אפילו במידה עוד יותר חריפה. אני זוכר שנה אחת, פורים, חל ביום שישי. עכשיו פורים שחל ביום שישי אין הרבה זמן. צריך להכניס סעודה, קודם תפילה בבוקר, קריאת מגילה, משלוח מנות, סעודה, הכל. לא מספיקים הרבה. אשתי שתחיה באותה שנה החליטה ש... צריך לדאוג לשמחת פורים. פורים קצר, אנשים לחוצים, צריכים להיכנס לשבת, צריך לדאוג לשמחת פורים. היא עשתה שני דברים. קודם היא דאגה שהבית יהיה מסודר, אני משוחרר, אין לי בעיה, אני יכול עד כניסת שבת להיות מחוץ לבית. ודבר שני, להוסיף לי מצב רוח של פורים, היא תפרה לי על הכיפה הסרוגה, תפרה לי פעמון. זהו, יום שישי, פורים חל ביום שישי. היא תפרה לי פעמון על הכיפה. שאני אלך, זה יצלצל. אז אני מצאתי לעצמי תירוץ, אמרתי, אני אגיע לרב, להגיד לו פורים שמח, איך אלה, סתם לבוא לרב, בערב שבת וזה. אני אבוא לרב קרוב לכניסת שבת, ואני אשאל אותו עד איזו שעה מותר לי ללכת עם הפעמון על הכיפה. זה היה קצת המצאה, הייתי מצב רוח של פורים, טוב. אז אני בא לרב, הוא יושב לו במנוחה בבית, ואני אומר לו, הרב, יש לי שאלה, אשתי תפרה לי פעמון על הכיפה, הוא מסתכל, יש לך פעמון על הכיפה, וקורא, הייתה לו אז, הבת שלו הייתה ילדה קטנה, ממש קטנטונת, קורא לבת שלו, בואי הנה, תראי מה יש לו על הכיפה. ככה הכל נותן לי הגשה טובה ונעימה, הנה, הוא צוחק איתי, הכל טוב, יפה. כן, הרמה של הרב, הרמה שלי, אבל ככה, בידידות, בנעימות, זה שייך לצד של הנעימות. מצד שני, כפי שאמרנו, הרב הרי היה גדול בתורה. מה זה גדול בתורה? גדול בתורה ברמה שבכלל לא הייתי מסוגל לתפוס אז, ואני לא יודע היום כמה אני מסוגל לתפוס מזה. איך אנחנו יודעים את גדלותו של הרב? גם מרבנים גדולים, אבל לפעמים הרב היה מספר איזשהו סיפור. במגמה ללמד אותנו, ולמדנו מהסיפור. יום אחד הרב מספר לנו, היה מפורסם, היה תלמיד חכם גדול בארץ ישראל, שקראו לו, הכינוי שלו, החזון איש. חזון איש בחייו היה מוציא ספרים, הוא נקרא חזון איש, על שם הספר שלו, כך הוא קרא לספר. סיפר לנו הרב, בחייו של החזון איש, כל פעם שהיה יוצא ספר חדש, הרב אליהו שהיה אז צעיר יחסית, היה יושב, לומד את הספר ומכין קושיות. קושיות על החזון איש, לא פשוט, כן? כבר מתחילים להבין על איזה רמה אנחנו מדברים. ואז היה נוסע אליו הביתה, וככה מקשה לו את הקושיות כדי לשמוע מה התירוצים של החזון איש, כך הייתה לו אפשרות ללמוד ולדון איתו על הספר. יום אחד היה דבר כזה, והרב אליהו הכין קושיה מחידושי הרשב"א על הש"ס. הוא אומר לנו, הכנתי את הקושיה, אז ידעתי, למדתי, ישבתי, למדתי את הרשב"א, ידעתי מה כתוב בו, ואני בא לחזון איש הביתה, ואני מתחיל להגיד, הרב, יש קושיה מהרשב"א, ואני מתחיל להגיד את הרשב"א. החזון איש עוצר אותי. אומר לי, תשמע, בחור צעיר, אתה אמנם הכנת את החזון איש, אתה כישוני, אתה יודע את הדברים בעל פה, אבל לא כך לומדים. יש פה, על המדף, יש פה חידושי הרשב"א, תפתח את הספר, ותקרא מבפנים. זאת אומרת, אין דבר כזה שאתה בא להקשות לרב, כן, בעל פה. בכלל לא טוב ללמוד בעל פה. צריך ללמוד את הדברים בפנים. צריך להכין את הדברים. בסדר? הסתדרת?
כן, תודה
רבה, מחילה. ברוך אתה, אדוני, מלך עולם שהכל נהיה בדברו.
כתוב, הורידים אותו.
אז צריך בפנים לראות את מה שכתוב. לא בעל פה. עכשיו, הדבר הזה נוגע גם לפסיקת הלכה. יש שני סוגי שאלות, נאמר. יש שאלה שבן אדם פתאום נתקל באיזה מצב וחייב דחוף תשובה. דברים כאלה, הרב היה מתייחס באורך רוח, היה מוכן לוותר כל מיני דברים, ללחץ, לדחק, כן, לא שהוא היה לחוץ, אבל לדחות דברים אחרים, ליהודי יש שאלה בהלכה. דחוף, צריך לענות. אבל מצד שני, ראיתי פעמה תגובה שלו, כשמישהו שאל אותו שאלות שבאמת לא היה צריך לשאול. אין? יש שאלות שבן אדם לא דחוף לו, הוא רוצה ללמוד. אתה רוצה ללמוד? תפתח ספר. אולי התשובה כבר נמצאת בספר. אתה, כן, לא שהרב אמר את זה, עוד רגע אני אספר לכם את המצב. היה יהודי שהיה בא עם רשימות ארוכות של שאלות בהלכה, שכולנו ידענו שהוא היה יכול לפתוח ספר ולקרוא את התשובות, ולא היה צריך להטריח את הרב שהיה, כן, אחד מגדולי הדור כבר לפני שהוא היה רב ראשי, שהרב יענה לו על כל השאלות. עכשיו הרב ענה לו. הסבלנות של הרב הייתה עצומה, אבל הוא רמז לנו שזה לא טוב. אפילו תוך כדי השאלות, פעם הגעתי אליו שהיהודי הזה ישב עם הרשימה, והרב רמז לי, אמר, אם הייתי יכול, הייתי אומר לו לקצר. אם הייתי יכול, אבל טוב, יהודי בא, מה נעשה? לא נוציא אותו פה, לא נבייש אותו חס וחלילה. כלומר, אדם בא לשאול שאלה, זה לא זריקת האחריות על הרב. הרב לוקח אחריות, לוקח אחריות כבדה על הכתפיים. והרב אליהו בענוותנותו היה מתייחס לאחריות הזאת בכל הרצינות, ומי שראה את התפילה שהוא כתב לעצמו לפני שהוא היה נכנס לבית הדין, לקח את האחריות הזאת במלוא הרצינות ותמיד אמר, שמה אני לא עושה מספיק עם כל גדלותו, שמה אני אתאה עם כל גדלותו. כך הוא גם ביטא לנו בזמנים שונים, כן? ברוך השם, אם כאילו זה סייעתא דשמיא, מי יודע אם פסקתי נכון? ודאי זה סייעתא דשמיא. הוא כמובן ידע מספיק שבכל השנים ששאלתי אותו שאלות בהלכה, זאת אומרת מאות שאלות בהלכה, כל פעם מה שהיה, הוא לא פתח ספר. הוא לא היה צריך לפתוח ספר. ידע את כל התשובות, את כל ההלכות. אני זוכר פעמיים שהוא פתח ספר, כי הוא פסק לי בתור אשכנזי, שאני אשכנזי, והיו פעמיים שהוא רצה לברר עד הסוף מה מנהג האשכנזי. הוא ידע את כל המנהגים, אבל לברר עד הסוף את מנהג האשכנזי אם הוא פתח איזה ספר. כל שאר פעמים הוא פסק בעל פה. ועם כל הגדלות הזאת, עם כל הידע הזה, עדיין הרב התייחס לדברים כדברים שהם צריכים סייעתא דשמיא, צריכים זהירות, אבל הם צריכים זהירות גם מצידנו. וזה לימוד שהוא לימד אותנו בהזדמנות אחרת. מה אמרנו? מה צריך זהירות? צריך זהירות שאדם שיש לו זמן, שהוא לא נדחף לשאלה דחופה בהלכה, צריך להכין את השאלה. צריך לבדוק, אולי בכלל הוא לא צריך להטריח את הרב. שיסתכל, שידע מה הוא שואל, מה הרקע ההלכתי של מה שהוא שואל, מה קורה מסביב להלכה הזאת. ואז נשארת לו שאלה, ייגש ואישה. יותר מזה, צריך את כל הנתונים המעשיים של השאלה. רב היה מומחה עצום, ענקי, בצדדים המעשיים של כל נושא ונושא בהלכה. תפילין, הוא ידע בדיוק איך עושים תפילין. אתרוג, היינו יושבים, מביאים לו אתרוגים לבדוק. הוא היה אומר לנו, לא רק יש פה משהו, אלא זה נוצר על ידי קוץ, וזה נוצר על ידי זבוב, וזה כל דבר, הוא ידע בדיוק איך מבחינה מעשית הדברים יסתדרו. אתה צריך לדעת, להביא לו את הנתונים המעשיים. צריך את הזהירות בשאלה. ידיד שלי, הרב זאב נוימן, פעם נתקל במצב מביך. קורה ששני יהודים, בזמנים שונים, שואלים את הרב, ובאים ואומרים, שנינו שאלנו את אותה שאלה, והרב נתן שתי תשובות שונות. איך זה יכול להיות? אז הוא ניגש לרב ושאל אותו. הרב אומר לו, יש שלוש סיבות שזה יכול להיות. סיבה אחת, פשוטה, אחד מהשניים לא הבין. צריך אחריות. הרב עונה לך תשובה, תוודא שהבנת נכון, תוודא ששמעת נכון, תוודא שאתה לא טועה. אפשרות שנייה, נדמה לשני היהודים האלה של השאלה היא אותה שאלה, אבל היא לא אותה שאלה. כי יש הבדל קטן בפרטים המעשיים בין הראשון לשני. הם נדמה להם שהכל אותו הדבר, אבל הפוסק הגדול יודע שבאמת ההבדל הקטן הזה משנה את כל הפסק. שוב, צריך פה אחריות. צריך להגיש את כל הנתונים. אפשרות שלישית, אמר הרב, יכול להיות שנכון. השאלה היא אותה שאלה. שמעו נכון שתי תשובות שונות, כי השואל הוא לא אותו שואל. מה פירוש השואל הוא לא אותו שואל? יש הבדל גדול בהלכה, מה קורה? מי האדם? האדם הזה הוא רגוע או אולי הוא עצבני? יכול להיות שהעצבנות הזאת היא מספקת כדי להגיד לו, אל תעשה לך תחילה, תעשה בדיעבד. ולפעמים זה אפילו לא צריך להיות עצבנות, זה אפילו לא צריך להיות חיסרון. היה לרב, ניכנס פה לפרט אולי הלכתי מעשי, הייתה לרב שיטה יותר לחומרה מרבנים אחרים בנושא של דם שמופיע בביצה. ואנחנו אז נהגנו בכל השאלות, הייתי שואל אותו, וידענו, לפי מה שהוא לימד אותי, ידענו בבית שאם מופיע דם בביצה, צריך לזרוק את הביצה. ואז הגיעה תקופה, היינו משפחה, ברוך השם, עם כמה ילדים, היינו קונים תבניות ביצים גדולות כאלה, תבניות הפתוחות שיש בהן
30
ביצים, יותר. ואשתי מוצאת מצב, היא באה אליי ואומרת לי, תשמע, אני זורקת שליש עד חצי תבנית. כל הביצים, משום מה, יש מגיפה של דם בביצים. אולי תשאל את הרב? אמרתי לה, מה אני אשאל את הרב? אנחנו יודעים מה הלכה. היא אומרת, כן, אבל לא נוח לי לזרוק כל כך הרבה ביצים, תשאל. שוב, רבותיי, שיש שאלה, חוזרים ושואלים. וזה לימוד שאני תמיד צריך לחזור עליו. אנשים אומרים, הרב אמר, זהו, גמרנו. ודאי, אם יש פסק הלכה, אתה מקיים את הפסק הלכה. אבל רב נמצא כדי שתחזור ותשאל, לא לנדנד, אבל התחדש משהו. יש קושי, יש בעיה בקיום הפסק הלכה, אולי לא הבנת משהו. אתה צריך להרגיש נוח לחזור ולשאול ולחזור ולשאול. כמובן, בנימוס, לא לנדנד, לא להטריח על הרב, אבל אתה צריך לדעת, אתה צריך לשאול. באתי לרב, רק הספקתי להגיד, הרב, קשה לאשתי שהיא זורקת כל כך הרבה ביצים. אומר לי, טוב, תנהג לפי הפוסקים המקילים. אמרתי לו, הרב, אבל אם אני אגיד לאשתי, היא תעשה, אין לה מניעה לנהוג. לא. שאלת, תנהג לפי המקילים. זה נוגע גם לענבה של הרב, שכמובן לא החזיק את השיטה שלו כמשהו, אבל זה גם לימוד. הרב היה אומר על עצמו, אני לא פוסק הלכות, אני אומר מה דעתי, לא חייבים לקבל את זה. והיה אומר את זה בתור נפקמינה הלכתית, כי אחרת אם פוסקים, אם אדם הולך לפוסק, הוא מקבל פסק, הוא לא יכול סתם ללכת לרב אחר ולקבל פסק אחר, אסור. חייב להודיע לרב השני שהוא כבר היה אצל רב שפסק לו, ויש רק תנאים מסוימים שבהם מבחינה הלכתית אפשר לקבל פסק מרב שני. הרב היה אומר בענבה שלו, אצלי תמיד יכולים לשאול פוסק אחר. הוא היה מוותר על כבודו, מקטין את עצמו. אבל פה זה לא היה מהסיבה הזאת. פה הסיבה הייתה, הנה, יש קושי, הוא מכיר בקושי של האישה, הוא בכלל היה מתחשב בנשים. אומר לנו, מהניסיון האישי שלו, עד כמה קשה ללמוד כשלאישה יש קשיים, זה כבר סיבה להכיר. למדנו שצריך לחזור ולשאול, למדנו שבמקום קושי אפשר להכיר, למדנו יחס לפסיקת הלכה, כמו שאמר לי ידיד אחר שלי, שהוא רב יישוב, הוא אומר, רק חצי מהתושבים ביישוב שואלים אותי שאלות בהלכה. אני מרחם על החצי השני. הם ודאי מחמירים. למה? כי אי אפשר. רק תמיד חכם שיודע הלכה יכול להקל. יהודי פשוט, שלא למד את ההלכות לעומק, לא יודע בכלל מתי אפשר להקל. אין מציאות כזאת.
אלא, לגבי ביצה, אם זה מופיע
בחלמון, בכולם... שוב, אני לא נכנס כאן לפסיקת הלכה, אני מספר עכשיו את הסיפורים על הרב. עכשיו, בכלל, הדיוק שלו בהלכות, אמרנו שהוא היה מומחה גדול בכל דבר מעשי. אבל הפלא היה, זה הכוחות הגדולים של הרב, עד כמה הוא היה... יכול להקיף גם את ההלכה וגם את הדברים המעשיים במציאויות ממש מפליאות. ספר שני סיפורים. סיפור אחד פשוט שהרבה ראו, היו מביאים לרב תפילין. תפילין חייבות להיות מרובעות. איך הרב היה עושה? היה בודק את הריבוע, היה לוקח גפרור פשוט ושם אותו על התפילין, על התפילין פעמיים, באלכסון. פעם באלכסון בכיוון אחד, פעם שנייה באלכסון בכיוון שני. והיה אומר, מרובע, לא מרובע. פעם באתי אליו עם התפילין, הוא אמר לי, תשמע, תגיד לסופר להוסיף פה עוד שכבת צבע, ואז יהיה מרובע. אתם מבינים מה פירוש הדבר שכבת צבע? אנחנו מדברים כאן על טיפה, משהו, קטן יותר ממילימטר.
זה גם המיקרון.
והרב בודק את זה במבט עין, לא עם סרגל, לא עם כלי מדידה, אלא עם גפרור פשוט. הראייה שלו בכלל הייתה מפליאה בתחומים האלה. אבל סיפור אחר שהרב סיפר לי פעם, סיפר לי הרב שכשהוא היה דיין בבאר שבע, הדיינות הראשונה שלו, הגיע זוג להתגרש. טוב, כמובן בית הדין עשה מאמצים גדולים לעשות שלום בית וניסו, לא הצליח. טוב, אין ברירה, עומדים לתת את הגט, צריך לכתוב בגט את השמות של הבעל ואישה, ויש בדבר הזה הלכות מאוד מאוד מחמירות, צריך לדייק מאוד בשם. והתעורר לרב ספק בשם של האישה. והאישה הייתה מקהילה מסוימת, קהילת ג'רבה, והשם שלה היה לא מצוי, לא רגיל. והרב אומר לו, אין דבר כזה. אני חייב לדעת בוודאות, אחרת לא כותבים את הגט. וכולם מחכים. עומד שם הבעל, ועומדת שם האישה, ויש כמובן עוד שני דיינים, ויש סופר, ויש עדים שהזמינו אותם לגט, וכולם מחכים. והרב אומר לו, אי אפשר, אלא אם ההלכה תהיה מדויקת 100%. מה עושים? יש דיין בצפת שהוא בא מג'רבה. צריך לשאול אותו. עכשיו, אתם לא מכירים היום. היום מטלפנים אפילו לחוץ לארץ. זה הולך ככה, אחת, שתיים, אין בעיות, נוצר קשר. לפני עשרות שנים, בזמן הסיפור הזה, לטלפן מעיר לעיר במדינת ישראל, זה היה מבצע כמעט כמו לטלפן לירח. מתחילים לטלפן לצפת ומחפשים את הרב עד שמשיגים אותו וכולם מחכים. אבל הרב אומר, לא, חייבים לדייק בהלכות. ואז סוף סוף משיגים את הדיין מצפת, והרב אליהו מדבר איתו ואומר לו, יש פה שאלה, שם כזה וכזה, איך כותבים? אומר לו הדיין המבוגר מצפת, אומר, את השם כותבים כך וכך. אבל מכל יוצאי ג'רבה יש רק אחת שקוראים לה כך, היא הנכדה של אחותי. שלח את הזוג אליי ואני אעשה שלום בית. וכך היה. זה סיפר לנו הרב, גם כדי להדגיש את העניין, את החשיבות של שלום בית. היה מקרה שהרב אמר לי, שבאתי לרב, הרב קיבל את הזוג, עשה ביניהם שלום בית, הוא אמר לי בשקט, הוא אמר לי, תשמע, הזוג הזה היה שואל אותי לפני החתונה, הייתי אומר להם לא להתחתן. אבל כיוון שהם נשואים, לא מתגרשים. כמובן, יש מקרים שאין ברירה, אבל כאן הרב ישב איתם, לימד אותם איך להתנהג, איך להיות בסבלנות אחד כלפי השני, וברוך השם, עשה שם שלום בית לשנים... זוג נולדו להם ילדים וכבר נכדים וברוך השם דבר טוב וקיים. אז הרב רצה להגיד לי, אז להדגיש לי את החשיבות של שלום בית. אבל מה יוצא מהסיפור הזה? הדיוק ההלכתי מביא כאן לסייעתא דשמיא עצומה. עכשיו תגידו, יש מופתים יותר גדולים היום, אתם יכולים ללכת לשמוע מופתים על הרב מעל לטבע, ודאי. אבל זה דבר שהרב בעצמו לימד. הלכה פוסקים לפי הלכה. היו בשנים אחר כך, היו באים לרב, אומרים, אנחנו רוצים לשמוע על פי הקבלה. טוב, רוצים לשמוע על פי הקבלה, רב אמר להם הלכה. על פי הקבלה, כמובן, כי הקבלה לא חולקת על ההלכה. יותר מזה, סיפר רב שמואל, רב שמואל אליהו, שפעם הרב ישב ונכנס מישהו עם שאלה חמורה, והיו חסרים נתונים מעשיים. טוב, הרב אומר ליהודי, לך, תשאל, תביא את הנתונים. בינתיים, כשהיהודי יוצא, הרב אומר למי שיושב איתו, הוא יביא תשובות והתשובות תהיינה כך וכך. הוא כבר ידע את התשובות. בעיה בענייני רפואה. חוזר השואל עם התשובות כפי שהרב אמר, ושואל, אז מה עושים? הרב אומר, אתה צריך לשאול עוד רופא. זה דבר רציני, לא עושים על פי רופא אחד. כשהשואל יוצא לשאול עוד רופא, אומר הרב למי שיושב אצלו, אתה רואה שאני יודע. הרב כבר ידע את התשובות עוד לפני שהיהודי מביא. אבל לא פוסקים כך הלכה. הלכה עושים על פי המציאות הגלויה. אתה צריך לדעת את הנתונים, אתה צריך לקבל פסק הלכה, אתה צריך לברר את הדברים עד הסוף. לא באים ואומרים, הנה לרב יש רוח הקודש, אני פטור. זה עיקרון. אדרבה, בדיוק הפוך כפי שהרב אמר. הסייעתא דשמיא על פי הדיוק בהלכה. עשיית הדשמיא על פי זה שאתה עושה את מה שאתה חייב לעשות מבחינה מעשית. ובאמת, אני אזכיר בדרך אגב, אנחנו מדברים על הרב אליהו, ידידות שלו, הייתה לו ידידות עם רבינו, רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. רב צבי יהודה תמיד היה אומר לנו, ברית מילה, פעולה רפואית, מצווה גדולה, היה מביא בשם התוספות, שעשיית הדשמיה במילה, היא על פי מידת המומחיות הרפואית של המוהל. אתה רוצה מוהל צדיק? מצוין. תיקח מוהל צדיק, אבל בתנאי שהוא גם יודע היטב את מלאכת המילה מבחינה רפואית. זה כלל. זה אותו כלל שלמדנו כאן מדברי הרב אליהו, שאנחנו עוסקים בפסיקת הלכה, אנחנו עוסקים בעולם המעשי, אנחנו חייבים לדעת את כל העולם המעשי, אנחנו חייבים לדעת את ההלכות, גם אנחנו, עוד לפני שהולכים לפוסק, ודאי שהפוסק חייב לפסוק על פי ההלכה, וכל העניינים הגדולים, העצומים, שהרב היה הגדול בהם, בקבלה, בסתרי תורה, הם באים בתורסיית הדשמיה על גבי קיום ההלכה כפשוטה. זה לא משנה אם מישהו נוהג כמנהג המשנה ברורה והרמה, או כמנהג הבן איש חי והשולחן ערוך, ודאי, יש מנהגים על פי הקבלה. אבל פסיקת ההלכה היא מוטלת עלינו. לא שאנחנו באים ואומרים, יש למישהו רוח הקודש. כך באמת, דבר דומה לזה. הרב היה פה פעם במכון מאיר, היינו זוכים במשך שנים, כל שנה הרב היה מגיע, עונה לשאלות של התלמידים. שנה אחת שאלו את הרב, אנחנו שומעים הרבה שבענייני שידוכים צריך ללכת לרב מקובל, והוא בודק את השמות, בודק איזה גימטריה, מחשב מה שמחשב, ואז אומר לזוג האם מתאים או לא מתאים. מה דעת הרב על זה? הרב העריך קצת בתשובה, אבל המשפט האחרון שלו היה, כשמגיע אליו זוג כזה, שהיה אצל אחד המקובלים, הוא תמיד עושה גימטריה בעצמו. כי הוא תמיד יכול לסדר שהגימטריה תצא נכון. במילים אחרות, זה לא שבאים על פי רוח הקודש וקובעים את השידוך. אלא על פי הבנת החיים, על פי ההתאמה בין בני הזוג, אז הרב עשה את הגימטריה, אם זה מתאים, אז הוא דאג שהגימטריה תצא מתאימה. במילים אחרות, לא הולכים למקובלים לשידוכים. הרב אמר את זה בעדינות, לא רצה לפגוע, לא רצה כאן לצאת נגד, אבל לא זה הכיוון, כמו שבדברי ההלכה, אנחנו פוסקים הלכה על פי מקורות ההלכה, כך בענייני שידוכים, אנחנו צריכים לדעת האם השידוך מתאים, לא מתאים. בעניינים חמורים, יכולים ללכת לאחד מגדולי הדור ולהתייעץ איתו. וכך עשינו הרבה פעמים כשהיו דברים חמורים. אבל לא שיש משהו פה שצריך שהמקובל יבוא וייתן הכשר לשידוך בגלל הגימטריה. זה למעשה הרב לא קיבל את הדרך הזאת, וזה היה ברור מאוד לשואלים אז פה במכון. יש כמובן, וזה רק נזכיר בקיצור, שיש הרבה דברים שפוסק קובע לא רק על פי ההלכה, אלא על פי חוכמת החיים שלו. שמענו בשידוך, שידוך זה לא עניין הלכה, יש מקרים של הלכה, אבל על פי חוכמת החיים, האם אנשים אלה מתאימים, לא מתאימים. הרב הייתה לו חוכמת חיים כמובן במידה קדושה, שאנחנו רק ראינו את הקצה שלה. יש סיפור שכבר די ידוע, נביא את הסיפור בתור דוגמה לזה, כי זה גם כן הרב אמר פה במכון מאיר, דברים שיכולים להיות מאוד מעשיים בשביל תלמידים פה. מבין את הכיוון. הרב בכלל היה דואג לכך שהתלמידים ישבו ביחסים טובים עם המשפחות. הוא היה אומר לתלמידים שיתאמצו מאוד לאכול בבית אצל ההורים, אפילו אם יש דברים שהם לא לכתחילה, הוא היה נותן אפשרות להקל בדברים מסוימים. אני לא בא כאן לתת את ההלכות המדויקות. כך גם ששאלו את הרב פעם לגבי נתינת יד לאישה, הרבה פעמים יש קרובות משפחה, יש אנשים מכרים, מכרות וכדומה, אז הרב סיפר סיפור על עצמו. זה סיפור מפורסם שהגיע ראש ממשלת אנגליה לארץ ישראל לביקור ממלכתי. הייתה אז אישה בראש ממשלת אנגליה. אמרו לרב, איך אתה תקבל את פניה? תצטרך ללחוץ לה את היד. לא תלחץ לה את היד, תהיה תקרית בינלאומית. הרב לא היה צריך פה להכריע הכרעה הלכתית, כי חוכמת החיים שלו נתנה את הפתרון. הגיע ראש הממשלה מלווה בבעלה. הרב לחץ יד לבעלה, ואז אומר לראש הממשלה, זה בעלך? לחץ, אני לוחץ לו יד עוד פעם עבורך. והיא הרגישה בזה כזה כבוד וכזה יחס, משהו נפלא. מה, יש פה צירוף של חוכמת חיים מעשית, הבנה של נפש האדם בתוך ההלכה. ראינו את זה הרבה פעמים גם בפסיקות הלכה של הרב. אנחנו צריכים לקצר, מקום שהיה ראוי להאריך. אני רוצה לסכם קצת את הדברים. אנחנו מדברים כאן על מי שכמובן היה אחד מגדולי הדור, מי שיכיר את כל תחומי התורה, ומי שגם עשה איתנו חסד ופסק לנו הלכות מעשיות. אני יכול להגיד, עשה איתי חסד בצעירותי, ויכולנו להגיע אליו, כפי שאמרתי, יום יום, שלוש פעמים ביום, להלכות הכי מעשיות, הכי קטנות שבחיים. מהחסד הגדול הזה, אנחנו יכולים גם ללמוד הנהגות מעשיות. לבוא לרב בהכנה נכונה, להתייחס לרב נכון. כל הדברים שדיברתי עליהם בתוך המסגרת של הזמן הקצר הזה שדיברנו, לא רק ללמוד להעריך וכמובן להוקיר את זיכרונו של הרב זכר צדיק לברכה, אלא כפי שגם אמר רב שמואל אליהו שיבדל לחיים ארוכים, לראות מה אנחנו יכולים לקחת מזה, להמשיך מזה הלאה, ומזה באמת לדעת שכל אדם מישראל צריך לעשות לעצמו רב. לא תמיד את הרב הכי גדול, לא תמיד רב שיש לו את כל היכולות שהיו לרב אליהו, כמובן, אבל לדעת להתייחס נכון, להיות עקבי, לעשות באמת רב, להכין נכון את השאלות, לבוא עם היחס הנכון, לא להתבייש לבוא עוד פעם ולשאול, לשמוע על קשר הדוק עם הרב. אני לא מספר כאן, יש עוד סיפורים על איך שהרב היה מכיר את האנשים, עם אלה, כפי שאמרנו, היה פוסק לכל אדם ואדם לפי מה שהוא היה צריך, בשביל זה צריך קשר קבוע. ולכן אנחנו יכולים ללמוד פה הלכות גדולות לגבי עשה לחבר, וזה דבר שגם אנשים קטנים יכולים לבוא ולקחת מתוך האישיות הגדולה הזאת, שזכותו יגן עלינו. אמן. זכר צדיק לברכה. אמן. תודה רבה. תודה רבה.